פעם שעברה התחלנו לדבר על הגוונים שהגאווה מתגלה בהם, או יותר נכון שפת הגוף, על כוח ההתפשטות של הגאווה מנקודת הלב על עברי הגוף, שהגאווה למעשה משתמשת בעברי הגוף. כאשר היא משתמשת בכל איבר ואיבר כדי לגלות את עצמה בצורה אחרת. כל איבר ואיבר מגלה אותה בגוון מסוים, כאשר המחנה המשותף של כל הגילויים הוא חותמה של הגאווה. אבל הוא מתגלה בשפת גוף שונה. הראש מבטא את זה בשפת גוף משלו, מתיחת הגרון, חרישת השחקים עם האף, כמו שאמרנו, צורת ההילוך, עקב בצד האגודל, וכן הלאה, בחוש השמיעה, הוא משתמש בחוש השמיעה שלו, בצורה של גאווה, משתמש, או לפעמים לא משתמש כאות לגאווה, בחוש הריח, איך הוא מריח דברים, הגאוותן, מה הוא מריח, כן? כל זה מתברר כאן. כל זה מתברר כאן. התחלנו פעם שעברה לראות כיצד הגאווה מתבטאת בראש ובגרון. בראש ובגרון. הראש והגרון הם החלקים הגבוהים שבאדם, והגאווה אכן מתבטאת בהם, כן? מתגלה בהם בהגבהה יתרה של הראש והגרון. האדם מרגיש שראשו זה חלק חשוב, הגאווה תרים את הראש עוד יותר, למעלה ראש, ורם לבבך ושכחת, כן? הגאווה לוקחת את החלקים החשובים שבאדם, מורגשים כחשובים, והיא עוד יותר, כן? מעלה אותם, עוד יותר זוקפת אותם. לכן בראש ובגרון, כדכתיב, יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון. זה מתאר את המצב הקשה שהיה ערב חורבן בית ראשון, ושם בתוך פסוקי הנביא בישעיה הוא מתאר כמה וכמה דרכי התנהגות שאפיינו את עם ישראל באותו הזמן, את הציבור הישראלי. הוא מדבר שם על שופטים, על שרים, כן? וגם על בנות ציון. איך בנות ציון היו מתנהגות. יש איזה תיאורים באמת מיוחדים במינם שמה, אבל פה הוא בחר בחלק מהתיאור כולו. יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון. גבהו ותלכנה נטויות גרון. קודם כל גבהו. מה זאת אומרת יען כי גבהו? גבהו זה גבהות הלב. כמו שאמרנו, כשהגאווה היא בלב, איך הוא אמר כאן, וזה כן, בעת שתתגבר הגאווה בלב האדם, יען כי גבהו בנות ציון בליבן, ההרגשה בלב, אנחנו מרגישים בתוך ליבנו, כן, תשוקה אדירה לגאווה, בתוך הלב פנימה זה סימן, שהדבר חדר אל קודש הקודשים, ורגע שהגאווה היא בתוך הלב, כרגע הדחף כלפי חוץ הוא מאוד מאוד חזק. הפומפה הזו, המשאבה הזו שנקראת לב, גם במובן הפיזי וכל שכן במובן הנפשי, כשדבר נכנס לתוך הלב, כבר אמרנו, יש לו כוח דחיפה חזק כלפי חוץ. עד כדי כך שהוא צובע את כל אישיותו של האדם, כן, באותו התוכן שיש בתוכו. אז פה בשלב ראשון, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון. שימו לב, כתוב ותלכנה, הן הולכות נטויות גרון. לא די שהן נטויות גרון. אפשר היה לכאורה לעטות את הגרון בפוזה של, כן? בלי ללכת. מה זה ותלכנה נטויות גרון? אפשר גם לעמוד ככה. למה צריך ללכת ככה? מה זה בא להגיד לנו? אומר רב קוק, ותלכנה נטויות גרון, פירוש הדבר הוא, שהאדם פועל, עושה, ותלכנה זה מראה על כך, זה מראה על המישור הנמוך של החיים. הרגליים הם האחיזה במציאות. אלו פעולות האדם. האדם פועל, אדם אוכל, אדם שותה, אדם לומד, אדם... אלף ואחד, אדם עובד, אלף ואחד פעולות. זה ותלכנה. ותלכנה נטויות גרון. פירוש הדבר הוא שהם לא הרגישו צורך כלל וכלל לפקח על המציאות התחתונה שלהם. אדם בר דעת, מנבא בסיסי, מבין שהוא לא יכול להיות בטוח בעצמו. יש דברים שצריכים תיקון, ההילוך על קרקע המציאות הוא לא הילוך פשוט. המציאות שלנו בעולם הזה היא מציאות שנותנת מקום לטעות. איך אומרים? האדם הוא עלול לחטא. זה לא דבר פשוט. שאדם הולך בעולם הזה ותלכנה, שאדם הולך, שאדם פועל בתוך המציאות התחתונה, אסור לראש להיות בשחקים. דרכו של אדם להסתכל בדרכים, כך כתוב, אדם הולך בדרך, מסתכל, מסתכל. דרכו של אדם להסתכל כשהוא הולך בדרכים, כך כתוב במסכת בבא, בבא קמא. דרכו של אדם להסתכל בדרכים. אדם מסתכל, לא מתחיל להסתכל בשמיים, מסתכל פה, חילק, תפקח על החלק התחתון שלך. הגאווה גורסת את ההפך הגמור. הגאווה מסלקת את תשומת לב מהחלק התחתון, מכיוון שהיא גורסת שהחלק הזה לא צריך שום פיקוח. הרי מה אומר הגאוותן? אני בסדר. אני בסדר. דיברנו זה פעם שעברה וראינו כיצד הגאווה מתבססת על דמיון, והדמיון הוא פורע את חוקי המציאות. זה כוחו של הדמיון, כדאי מאוד מאוד לשים לב לנקודה הזו. כוח המדמה הוא כוח מסוכן. הוא כוח שפורע את חוקי המציאות. מה שנקרא בלשונו של הרמב״ם, כגון שיצייר את הנמנעות. כן? כוח הדמיון מצייר את הנמנעות. הוא יכול לצייר דבר שהוא לא מציאותי כלל. כגון שיצייר חיה בעלת אלף עיניים, או ספינת ברזל רצה באוויר, בלי מנוע. בלי מנוע. רצה באוויר, זה כן. זאת אומרת, כוח הדמיון הוא פורע את חוקי המציאות, הוא מצייר דברים לא נורמליים. אז בואו לא נתפלא על כך שמידת הגאווה שהיא מקננת בתוך הנפש, היא מרמה את האדם, היא משלה אותו. עד כדי כך, למרבה הפלא, למרות שהוא מקולקל במעשיו, והוא לא יודע משנה אחת בעל פה, והוא לא גמר מסכת אחת בעל פה, הוא יכול לחשוב שהוא חכם ולצפות לכבוד, בהתאם לכבוד שמגיע לאדם חכם. כשאנחנו חשים את הגאווה, תשימו לב לזה, וכדאי ככה עם יד על הלב, להודות בדבר. כשאנחנו מתגאים, כשאדם מתגאה, הוא רוצה יותר מאשר מגיע לו. יותר מאשר מגיע לו. לפעמים הקדוש ברוך הוא חס עלינו, נותן לנו אפשרות להסתכל במראה ולומר לעצמנו, רגע, מה, אני ביקשתי כבוד יותר מכפי לימודי אתמול. איך העזתי לך לצפות שיגידו לי, יכבדו אותי כך וכך? הרי ביני לבין עצמי אני יודע שאין בי לא תורה ולא מעשים טובים. אני יודע, לא מה שאחרים חושבים. אני יודע שזה מעטה חיצוני, של מעשה, כל מעשה כזה, יש בו ככה בסיגים. ואם באו לצרוף את המעשה שלי כצרוף את הכסף, לא יישאר מנו מאומה, אני יודע. ואני דרשתי כבוד, רימיתי את הבריות, שהתייחסו אליי כאילו אני מתוקן שבבני אדם, כאילו יש לי מעלות, ואיך ככה קיבלתי ככה בסדר בפנים יפות את הכבוד ואת הערכה, כן, כאילו באמת אני ראוי לכבוד הזה, בושה וכלימה. אבל ממפעלי הגאווה זה להשכיח מן האדם את מדרגתו האמיתית, שאדם שוגה באשליה ונדמה לו שהוא ישר בעיניו. זה כוח הדמיון, זה פשוט לא יאמן. אין לנו ברירה להסתכל על המדרגה שלנו בצורה מפוקחת ולדעת מה המדרגה שלנו באמת. ללכת לארון הקודש ולשלוף ספר ולומר, את הספר הזה אני יודע את תמציתו. את תמציתו אני יודע. קראתי אותו פעם מהחל ועד כלה בצורה מסודרת. או שקראתי שתי שורות בנובמבר, בכסלו, ואחרי זה שתי שורות בלא יודע מתי, באלול. כן? וכך במשך 20 שנה איכשהו, צו לצו, קו לקו, זה עיר פה, זה עיר שם. ביקרתי בספר. להוציא ספר מארון הקודש ולשאול את עצמי את השאלה הזו. זה עדיף מאשר להשלות את עצמנו ולהכתיר את עצמנו בקטר שלא שייך לנו. זה עדיף. זה הסכנה שבגאווה. אם כן, שהפסוק מתאר את התנהגותן של בנות ציון המסולאות מפז, הפסוק מתאר את מפעלה של הגאווה בזה שהגאווה מנתקת בין הראש, המסתכל, הבוחן, העיניים נמצאות בראש. העיניים שצריכות להיות מכוונות לאן? לרגליים המהלכות, למעשים שנעשים, לכל החלק התחתון של הבחירה החופשית, ששם מתנהלת הזירה האמיתית של האדם. מה אתה עושה? על מה אתה חושב? במקום שהראש יהיה מונח שמה, דרכו של אדם להביט בדרכים להסתכל, כדי לא להיקשב ליפול, במקום שהעיניים הפיזיות יסתכלו בגוף המעשים, והעיניים השכליות ירדו לעומק הפעולות, ויבררו את ערכם ואת מדרגתם באמת, במקום זה האדם מטה את גרונו, מסתכל לשמיים, מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ, לא מסתכל על הארץ בכלל. זה התיאור שמתואר כאן. אם כן, תנועת הגוף, כמה היא סמלית, כלי פלאים. היינו מביאים פה פעם איזה מישהו שמתמחה בתקשורת לא מילולית, יש כאלה שעוסקים בזה. כן, יש כאלו מומחים גדולים בתקשורת לא מילולית. כשמסתכלים עלינו, על הצורת ישיבה, הצורת ההליכה, יכולים להגיד לך, וואו, כמה ללמד אותך. סיפר לי אחד שמתעסק בתקשורת לא מילולית, קוראים אותו גבריאל רעם. מישהו מכיר גבריאל רעם? מישהו שמע עליה?
יש דד נקר.
דד נקר גם עוסק בזה. יש אחד גבריאל רעם, קוראים אותו. כן, זה התחום המיוחד שלו. יש לו גם ספר, ספרים, תקשורת לא מילולית. כן, הוא משהו, משהו, מזמינים אותו להרצאות, כל הצעה שלו, אני יודע, זה 2,000-3,000 שקל. הוא מרצה לפני שוטרים, לפני, אני יודע, כל מיני פונקציות כאלה של אנשים שצריכים, התפקיד שלהם זה לדלות אינפורמציה משפת גוף, להבין מתוך מה שאדם לא אומר, להבין מה הוא רוצה, מה יש בליבו. הוא סיפר לי, הוא מגיע להרצאה כזו עם שוטרים, זה מתחיל להסביר להם, כן, התנהגות של חשודים, כן, אדם שבא לחקירה, אני יודע מה, איך הוא מתנהג, צורת השפתיים, כן, הבעת הפנים, העיניים, צורת הישיבה. וואי, הם היו בהלם. הוא פשוט נתן, ככה אמר לי. וואי, זה בענבה ככה, באמת אדם יוחד. וואי, זה ככה, בדרך אגב, פשוט זה היה נושא, נוגע לנושא שדיברנו בו. אמר לי, פלפלג, יצא מהרצאות כאלו, אנשים פשוט לא רוצים לתת אותו ללכת, זה לא יאומן. מה מצליח להוציא ממש, אדם יושב ככה, כמו, כי לא עושה כלום כמעט. איזה אינפורמציה גדולה מהבעת הם? העיניים בעיקר. העיניים, בכלל, כל מיני חלקים בגוף. פלפלג. הגוף מלמד הכל. הגוף מלמד הכל. אז הנה יש לנו הזדמנות קצת להיפגש עם שפת הגוף. יען כי גבו בנות ציון ותלך לנטויות גרון. בידיו וברגליו, איך זה בא לידי ביטוי בידיים וברגליים, לכתיב, אל תבואני רגל גאווה ויד רשעים אל תנידני. כן? אל תבואני רגל גאווה. מה זה רגל גאווה? עקב וצעד אגודל. צעדים קטנים, צעדים מדודים. כן? גם כן, אותו רעיון. עקב וצעד אגודל, הוא הולך מעדנות. הוא לא מטריח את עצמו. הוא מתהלך על קרקע המציאות כאילו הוא הולך עכשיו על איזה, לא יודע, על איזה מסלול קרח, או על איזה מסלול זכוכית, לא יודע על מה. הוא הולך ככה, המציאות שלנו... הרגליים צריכות לגמוע מרחקים, צריכות להיות יותר עוצמתיות, פחות מפונקות, הרכה בך והענוגה, כן? אשר לא הציגה כף רגלה, מה שנקרא. כך מספרים על בנות ציון, תקופת החורבן, חורבן בית ראשון, היו כל כך רכות, כל כך ענוגות, שאחת מהם, מרתה בת ביתוס, דרכה על איזה גלל של, של, של בעל חי, מתה מרוב צער. כמה הם היו ענוגות, ועליה קרא את הפסוק, אחד החכמים, הרכה בך והענוגה. אדם שהולך עקב בצד אגודל, העולם הזה מבחינתו הוא לא מקום של עשייה. הוא לא מקום של עשייה. כן? יש לו את כל הזמן שבעולם. הן מצד הקצב, הן מצד צורת ההילוך. כן? אל תנידי, אל תבואני רגל גאווה, ויד רשעים אל תנידני. הוא מתרכז פה בעיקר ברגל, על רגל גאווה נענשה בת רבי חנינה בן טרדיון. בואו נראה את אותה גברת. מה קרה לה? על רגל גאווה נענשה בת רבי חנינה בן טרדיון, שנגזר עליה לשב בקובה של, זה אוהל, בקובה של נשים פרוצות. כן? שמו אותה בתוך קובה עם נשים פרוצות, שם ירחם, בתוך אוהל, עם נשים כאלה מגונות. למה? מה פשר העונש הזה? כי פעם אחת הלכה לפני גדולי רומי, ושמעה שאמרו כמה נאה פסיעותיה של ריבה זו, ואז דקדקה יותר. זאת אומרת, היא הלכה הליכה טבעית. היא הלכה הליכה טבעית. הליכה טבעית לחלוטין. הליכה שהקדוש ברוך הוא נתן לה, שהטבע נתן לה, אין שום בעיה. אישה לא צריכה ללכת על הראש, אישה לא צריכה להלך באופן לא טבעי. ההליכה הטבעית של אותה הגברת הייתה הליכה יפה, נקודה. הליכה יפה, עכשיו נשים למה קורה. איפה מתחולל המפנה? הליכה יפה. אבל הרואה תלוי במדרגה המוסרית שלו. הליכתה של בת רבי חנינה ואנטרדיון, אם היה רואה את ההליכה של רבי עקיבא, או רבן שמעון גמליאל, הם היו אומרים, מה גדלו מעשיך השם? כמו רבן שמעון גמליאל שראה את בת הנציב הרומי. להבדיל, שני סיפורים שאנחנו נעשה השוואה ביניהם ונתבונן את ההבדל. כן? אולי נגיד שני את הסיפור השני, ואחרי זה נטפל בהם אחת לאחת, ונבין איזה לימוד גדול יש כאן. כאשר השבג, רבן שמעון גמליאל, אם נהיה טועה זה היה הוא, ראה את בת הנציב הרומי בתקופת השלטון הרומי, שלטו פה בירושלים, ראה את בת הנציב הרומי על מעלות הר הבית, אמר, מה גדלו? מה שיחה השם? היא הייתה יפה, הטבע נתן לה יופי, הייתי מעיז אולי להגיד קצת יותר, למרות שזה לא כתוב, יכול להיות שבת הנציב הרומי, כשהיא הפגינה את יופייה, ייתכן שהיא הפריזה. אפילו הפריזה. אבל רשב"ג עשה את הבירור מתוך המבט העמוק והחודר האמוני שלו. מבט של יראת שמיים. הוא לקח את היופי החיצון וחיבר והדביק אותו למקורו בקודש. כן? הטבע הנשי כל כולו מחובר ויונק מנשמה נקבית. שיר השירים אשר בשלמה. מה רוצה להגיד?
לחדד את הנקודה, יש קרוב לוודאי שבת הנציב הייתה לבושה לא צנועה, ודווקא הבת של רבי
חנינא הייתה גפה לבושה
כן
צנועה. זה
פשוט צלגים.
כן, עוד יותר. אז רשב"ג ידע להפשיט את הקליפות ולהתבונן על היופי הטבעי כמות שהוא, לקשר אותו למקורו, ומזה לבוא לאמירה, מה גדלו מעשיך השם? פלפלה. מה גדלו מעשיך השם? לחבר כל דבר למקור. לעומת זה, כאשר רבי, ביתו של רבי חנניה בן תרדיון, יוצאת בהילוכה הטבעי, ואין לנו לחשוד אותה, כפי שאתה אומר, כן? דיוק כמו שאתה אומר. אין לנו לחשוד אותה שהיא הלכה הליכה מופרזת, כן? או בהתייפות מופרזת. לא, כמו שהטבע נתן לה. אבל, כשהיא באה במחיצתם של גדולי רומי, להבדיל, מי צופה במי? שם רשב"ג צופה בבת הנציב, ופה גדולי רומי צופים בביתו של רבי חנינא בן תרדיון. כשהם צופים בהילוך שלה, ביופי הטבעי, הם מקשרים את זה למקום של תאווה. גדולי רומי, הגאוותנים הגדולים, רודפי היופי, מלקקי העונג האלו של לחם ושעשועים, כשהם רואים את היופי הטבעי של ישראל, הם לוקחים את זה למקום של יצר ותאווה. מה הם אומרים? כמה? כי פעם אחת הלכה לפני גדולו רומי ושמעו שאמרו, כמה נאה פסיותיה של ריבה זו. לכאורה הם בזה פגם. כמה נאה פסיותיה? לכאורה הם שיבחו את הטבע הנשי. אבל שזה יצא מפיהם של גדולי רומי, זה אחד בפה ואחד בלב. כי לכאורה, מה הבעיה? כמה נאה פסיותיה של ריבה זו? איך אמר רשב"ג? אגב, שנייה. לכאורה, מה הבעיה? כמה נאה פסיותיה? הם צינו סך הכל יופי טבעי. אבל השאלה, מי אומר את זה? אבל אם נדייק, אנחנו נראה מה אמר רשב"ג? מה גדלו מעשיך השם? ולמי הם יחסו את היופי? לריבה זו. לריבה זו. ברגע ששמעה רבי, ביתו של רבי חנינא בן תרדיון את האמירה הזו, היא איבדה את החשבון גם כן. השאלה, מי משבח אותנו ואיך הוא משבח אותנו? אתה עושה מעשה טוב. יכול להיות שיהיה חבר שיגיד לך, וואו, וואו, צדיק. צדיק. שימו למה הוא עושה. הוא לוקח את נקודת היתרון שלי, מגדיל אותה מעבר לפרופורציה הרבה יותר. הוא קורא לי צדיק, אתם מבינים מה שהוא עושה פה? במקום לתת את המקום המדויק של הפעולה שלי. יישר כוח, נזכה למצוות. אתה עדיין לא מושלם, לא צריך להגיד זה, אבל שמהדיבור יראה שהוא לא מפנק אותי בלי טעם, שהוא לא מחמיא לי סתם, אחרת מחמאה זה יכול להיות כמו חמאה, מתחלקים עליה. כן? צריך לדעת איך לשבח. גדולי רומי, ראו כמה נאה פסיעותיה של זו. האמירה של גדולי רומי, נקודת המוצא של גדולי רומי. האמירה של זו, בלי החשבון האלוקי, הוא גורם לה, שימו לב, ואז דקדקה יותר. למה את צריכה לדקדק יותר? אתם יודעים למה את צריכה לדקדק יותר? וזה עמוק. כשאני שמח בחלק שנתן לי הטבע, אני לא רוצה להיות יותר מאשר נתן לי הטבע. כשאני מדקדק יותר, זה הגאווה. הגאווה היא רוצה יותר מהטבע. הגאווה היא רוצה יותר מאלוקים. להיות יותר מאלוקים. אלי על במותי אב ואדמה לעליון. אני רוצה להתחרות עם המאורות הגדולים, עם בורי העולם. אני רוצה לדחוק את חברים ממקומו. הגאווה היא יותר. אז דקדקה יותר. בעצם היא עברה על מה? על בל תוסיף. היא עברה על בל תוסיף. מה צריך לדקדק יותר? הרי אמרו לך שגם בהליכה הזו, הליכתך היא נאה. למה צריך יותר? למה לצאת ממקומך? כי הם יצרו בה את ההרגשה שהיא במרכז. היא במרכז. זו הייתה השליה. לכן היא הוסיפה יותר. איפה שמו אותה? באוהל של נשים פרוצות. ועל רגל גאווה נהנשה וכולי, שנגזר עליה לישב בקובה של זאת. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחרי. הזנות, זניית העיניים, היא היציאה מהסדר. האישה הזאת היא היציאה, כן, שלה מן הסדר, מהסדר המיני, אם זה בגידה בבעלה, אם זה היותה קדישה, כן? שמתעסקת בדברים האלו בלי קשרי נישואין. הזנות היא יציאה מן הסדר. מידה כנגד מידה. זנית. זנית. הלכת אחרי משאלות לב שלא שייכות לך. זנית, אז גם הארץ תזנה. היא לא תיתן את היבול שלה. כן? אתם זניתם, גם היא תזנה. גם היא תשנה את טבעה. שינית את טבעך. מקומך הוא בין אנשים שמשנות את טבען. ושמע שאמרו חולה, ואז דקדקה יותר. כל זה מסכת עבודה זרה. עכשיו אנחנו עוברים לעיניים. בעיניים, כדכתיב, עיניים רמות. מה זה עיניים רמות? איך הגאווה באה לידי ביטוי בעיניים? שימו למה זה עושה לעיניים. עיניים רמות. עיניים רמות פירוש הדבר שאני מסתכל על חלון חברי. כן? בלעם, וישא עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. עיניים רמות זה השגת גבול. אסור לאדם להסתכל בקמת חברו. אסור לאדם להסתכל בחלון חברו. כשאדם מסתכל בחלון חברו במובן הפשוט, וישקף אבימלך מן החלון, ויער את יצחק, וצחק את רבקה אשתו. העיניים הרמות מבטאות את זה שהגאוותן הוא לא עוצר בתחומו. הוא מתפשט. באמצעות העיניים הוא נושא את עיניו ורואה. וישא לוט את עיניו. הרשעים נושאים את עיניהם. עיניים גדולות קוראים לזה. רוצים הרבה, רוצים לבלוע הרבה. ויסענו, לא תתנה, וירא את כל הכיכר מושקע. זה כל משהו אחר. יש נשיאת עיניים של צדיקים, שההתפשטות שלהם היא התפשטות של חסד, שהעין צופה לראות את האומללים והמסכנים כדי לעזור להם. וירא, והנה שלושה אנשים. זה הסתכלות מסוג אחר. אנחנו לא אמרנו שהתפשטות העיניים היא שלילית. זה ודאי שמידת הענווה גם היא משפיעה על העיניים. נכון? גם היפוכה של הגאווה משפיעה על האיברים. וגם הענווה היא נושאת עיניים לפעמים. אבל היא נושאת עיניים למטרה אחרת לגמרי. חלוטין. אז פה זה התפשטות, המבט וההסתכלות והחדירה לתחומו של הזולת. אין כבוד כלפי צנעת הפרט. אז שם הוא ראה שאוהליהם לא מכוונים זה כנגד זה. וירא את ישראל שוכן לשבטיו, שאין אוהליהם של אלו מכוונים כנגד אלו. ואז שרתה לרוח הקודש. כתוצאה מהגילוי המדהים הזה, אפילו בלעם לא יכול היה לסתור את ההשראה האדירה שהוא קיבל כתוצאה מהצניעות המופלאה של עם ישראל, שאין פתחו של זה מכוון כנגד פתחו של זה. הוא למד משהו באותו מעמד, והתנבא מכוח זה. הגאוותן אין לו את הדברים האלו. ושוב, צריך לקחת את זה למקומות היומיומיים. איפה אני חודר? איפה אני מסתכל? יש הרבה פיתויים, מיוחד בשכונות שהן צפופות, בבתים נמוכי קומה, כן? עוברים בשביל, מסתכלים חלון פתוח, אור מאומאם, מסתכלים פנימה, לראות משהו. שומעים קול, קול צעקה, איש צועק על אשתו, אישה צועקת על בעלה. רוצה לשמוע מה קורה שם. הם לא שפויים בביתם, זה לא כך פשוט מה שחשבנו. כל מיני דברים כאלה, וכן הלאה. יש הרבה ריגול, כן? המרגלים, המרגלים את הארץ, דיבת הארץ, חפש את הרע. התפשטות המבט הוא בעייתי כשהוא בא מצד הגאווה. בעייתי מאוד. כן.
הרעיון שעבר לי בראש בקשר ל... כשאברהם עושה את עיניו ורואה את העין בסלח, הוא מרים מבט כלפי מעלה. כאשר הוא רואה את האורחים, הוא מן הסתם ישב כי הוא היה חולה. הוא הרים את המבט כלפי מעלה. לעומת זה, כשאבימלך מסתכל, הוא מסתכל כלפי מטה. אגב, בהקשר הזה אפשר גם להסתכל על דוד ובת שבע. ההסתכלות, כשהעיניים שלך נמצאות למעלה, ואתה מסתכל כלפי מטה. זה נראה לי ההבדל בין המבט הזה למבט הזה.
המבט הטוב הוא מלמטה למעלה. מלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה. וירא בת שבע על הגג. אישה על הגג. כן. אישה על הגג. הסתכלות מלמטה למעלה זה ממצב של ענווה. אני למטה, אני מסתכל למעלה, אתה רוצה לומר. צריך לבדוק. מעניין. מעניין. מי שרוצה להעיר משהו לדברים שנאמרו?
ביד רשעים.
יד רשעים, כן. פה הוא לא מביא. הוא לא מביא לזה דוגמה. יד רשעים, אל תנידני... כן, הוא לא... צנועת היד לא מובנת, אבל נו. אנחנו ודאי מנחשים איך הולכים עם הידיים. כן. אלא אם כן, אדם עשה הרבה כושר גופני, ואז באמת המשולש לא נותן לו להצמיד את הידיים לגוף, אין מה לעשות. אז הוא הולך ככה, מה לעשות? אבל אם הוא כזה ככה, כן? הוא הולך ככה,
אז זה לא טוב. כל הזמן מתנדנדות.
ככה סתם מתנדנדות?
דבר ימינה, ימינה. דבר...
אז הגאוותן הוא טובל את הידיים שלו בכל מקום. כן. אז יש לזה כמה ביטויים. זאת אומרת, גם יכולת הליכה של הבדאי ככה בלי צורך, או באמת הידיים ככה נכנסות לכל פינה, כן, נוגעות בכל דבר ודבר. כן. יכול להיות. אבל פה באמת לא מביא דוגמה לזה. כתוב יד רשעים. יד גאוותנים. לא ברור בדיוק. תנועת היד לא מובנת כאן.
גם בשוטת שהוא
אלמנט
מהותי יותר.
מה, כן, מה אתה
אומר?
מקביל
בין
הגאווה
לרשעים.
כן.
אולי הרמת היד.
איך?
הרמת היד על מישהו. ואני
מתגאה. יד רשעים. אל תנידן. שומרים את היד על מישהו. כן, גם זה, למה אתה קרא איך? כן. הרמת היד להקות. אבל שלא יקרא אותו, קרא לו רשע. נכון. כן. סדר. סדר גמור. סדר. כן. אז זה העניין של העיניים, כתכתיב עיניים רמות. הלאה, אוזניים. לא ישמע דברי העניים האומללים. למה הוא לא שומע אותם?
באוזניים אדם משמיע.
מה?
באוזניים אדם משמיע.
למה הוא משמיע?
לא משמיע באוכל, כי אם באוזניים.
שלשמוע, לשמוע הרבה דברים, מה? לשמוע מה? למה הוא משמיע?
אם האדם בעלת, משמע משהו לא טוב, אז נשאו חרדה עליו.
כן.
אבל אם שומע דבר טוב, השמועה טובה, עצם
תדשן. תדשן.
עצם.
עצם. הבנתי.
מסביר טוב.
כן? טוב. מה אומר פה, ידידיה? באוזניים לא ישמע דברי העניים האומללים. למה הגאוותן לא שומע את דברי העניים האומללים? מה הקשר בין גאוותן לבין עניים? מה אכפת לו מהעניים בכלל? אמרו לו, סופר אותם לכאורה. מה אכפת לעניים? לא ישמע דברי עניים. נכון, הוא מתעלם, הוא לא שומע. אבל הוא לא שומע בכוונה. הם צועקים והוא, לא שומע. מה הקשר בין הגאוותן? כן? או מה הניגוד? מה הניגוד המהותי בין הגאוותן לבין העני? מה בעצם מרמז העני בעצם מציאותו אל הגאוותן? בעצם מציאותו, מה אומר לנו העני? שישמעו לו יותר. כן, בסדר, אולי אני רק ירחיב את זה. מי שרוצה להוסיף משהו, לפני שאנחנו מטפלים בדבריו של יצחק. כן, מה?
אני שפל, אם הוא לא שומע, אז הוא מנסה לא שייך אליהם. הוא לא שפל, הוא רואה.
כן, אבל לכאורה, אדרבה, שהוא רואה אני כזה שפל, מה אכפת לגאוותן? הוא מתעלם ממנו לחלוטין. זאת אומרת, אבל למה אני מרגיז אותו? בהמשך, משמע שהוא מרגיז אותו, כי בריח אפו, שהוא עובר בבית של אני או ליד אני, הוא... כן, הוא אסריח בשבילו. כן, עד כדי כך. זאת אומרת, יש פה איזה ניגוד חריף בין הגאוותן אני, כן?
אני מזכיר שהטבע, המציאות, המציאות ככה, והגאוותן רוצה, הוא בעולם שלו.
זאת אומרת, אוי, זה מעניין. לא חושב זה אף פעם. כלומר, אני אולי מראה לגאוותן מצב שהוא עצמו יכול להיות בו, אתה מתכוון. לא לעולם חוסן. זה ודאי לא נעים לגאוותן להיפגש עם תוכחה כזו. נכון? אחד, דבר יפה מאוד.
זה בדיוק מדד השני, אני בא לו טוב, למה אני בדיוק מדגיש את הרמה שהוא חושב, זה איך שתהנה הוא כזה מסכן ואני כזה חשוב. אני חושב כמו יש נגוונה, שהיו שהייתה הולכת אחת נמוכה כדי להדגיש כמה השנייה גבוהה. אז הם כאילו, אני הוא רק מחזק את הדימוי שלו.
אז לכאורה זה בסדר גמור, אז מה הוא צריך?
אחד אחד, אז אני דווקא
כן יכול להתפיס את עולם שלו. נכון. לכאורה, באמת, כמו שאתה אומר, לכאורה, גאוותן לא צריך להיות מוטרד מן העני, אלא אפילו אדרבה, ללכת לצידו כדי שיראו מה בין זה לבין זה, וככה להיבנות מחורבנו של העני. אבל אומר לך יוסף, כנראה שיש צד נוסף בעני שהוא דומיננטי לא פחות. שאני מראה לגאוותן, אתה יודע מה? היית אומר יותר אפילו. כנראה שאני מראה לגאוותן שגם הוא אני בעצם. לא שהוא יכול להיות אני, שהוא מנסה להסתיר את העובדה שהוא אני בדעת. האני הזה מראה את עניותו בכל מערומיה, מבלי כחל סרק, מבלי להסתיר. והוא מגלה כנראה את מה שהגאוותן מכסה. כי באמת הגאוותן הוא אני גדול, אחרת הוא לא הגאוותן. אבל לא נוח להודות. והנה יש פה אדם שמודה בעניותו, עומד באמצע הרחוב, הוא מקבץ מדבות, בלי שום בעיה, מודה במצבו, אין שום בעיה. בסדר, כן? יש עוד מי שרוצה להגיד משהו?
עצם העובדה שהוא גאוותן, הוא כן. גם אני במצוות.
כן, אז הוא, כן, הוא כנראה אני יודע.
אומר, אני
לב אני יודע מרת נפשו, הגאוותן יודע שהוא אני, הרי הוא עמל להסתיר ולהצפין את העובדה הזו, אמרנו, הוא מגייס את כוח הדמיון, כמה צריך להשקיע כדי לחסות את האמת המרה הזו, עד כמה הוא אני. הוא יודע טוב. אני מזכיר לו מי הוא באמת.
תראי גם איזה אני.
מה?
אני אומלל, אני אומרים פה לא סתם על אני.
לא משנה, אני מציג לנו פה שפלות. השפלות זה מושג מוכר לגאוותן.
נכון.
זה מושג מוכר לו, שהוא עמל מאוד לצפות אותו, להונות את עצמו, אבל מוכר לו. ושהוא רואה בן מינו, נוצרת ריאקציה מאוד חזקה, וזה מוציא לפועל את התודעה, כן? הסמויה של הגאוותן. מוציא לפועל, יכול להיות, זה אפשרות. אנחנו צריכים לראות אם אנחנו מכירים את זה מניסיוננו, כדי ליישר דבר כזה, כי זה לא דברים באוויר. צריך לראות אם הפסיכולוגיה האנושית אכן כך רואה את הדברים. צריך לבחון את זה הלכה למעשה, לראות אם באמת זה מציאותי בניסיון היומיומי שלנו, כן, צריך לראות. תלוי גם באיזה גאוותנים, תלוי בכמה וכמה דברים. אבל הרעיון הוא מאוד יפה. כיוון החשיבה הוא יפה. כן.
יכול להיות גם שהגאוותן, בגלל שהוא מרוכז לגמרי בעצמו,
אומרת, כל הסביבה, כל האנושות מבחינתו היא בשבילו, זאת אומרת, הוא המרכז והכל זה כלפיו צריך להיות. והוא צריך לקחת, לקבל מכל מקום, הוא צריך לקבל. ואני, הוא אני, אין לו מה לתת, אין לו כלום. הוא שפל בעיניו כי מבחינתו אין לו מה להביא לו בכלל.
האמת שזה הדבר שחשבתי כל השנים. זאת אומרת, זה, פה נוספו לנו דברים נוספים היום, ברוך השם, שזה גם נתתי לכם להגיד את הדברים, כי אני גם בעצמי צריך להשתכלל קצת. אבל זה כיוון המחשבה שבמשך בשנים, שאני לימדתי את הספר הזה, שהגעתי לפה, זה מה שאני רגיל להגיד בדרך כלל. אמרתי, זה מאוד יפה, ממש משפה. כן, אני עושה גם חידת את זה אצלי, כי קצת חשבתי שאני לא יכול לחזור על הסברה, קצת שכחתי אותה, אבל הנה, בזכות מה שאמרת, נחזור את זה עכשיו לטובת הצופים. אז הנה, כן, אתה אומר ככה, האנטיתזה שבין הגאוותן והעני הוא בזה שהעני הוא בחינה של הב, תן לי. העני הוא אותה פינה ומללה של המציאות, שיש שם תביעה, תביעת קיום. תן לי, תעניק לי. אבל אתה אומר הגאוותן הוא לא לקטע הזה בכלל. השפה שלו זה לקחת. השפה שלו זה לגזול. השפה שלו זה להיבנות על חורבנם של אחרים. כן? והנה פתאום הופיע פה טיפוס שאומר, תן. זה לא נוח לגאוותן, יש מישהו שדורש ממנו. לחלק את שלו עם אחרים, במילים אחרות. יש פה מישהו שתובע את מקומו במציאות. הגאוותן עסוק בנישול, והנה יש מישהו שאומר, תחיה אותי, אני קיים, יש לי זכות להתקיים, רוצה מכיסך, במילים אחרות, הכסף הוא לא שלך. אולי אפילו קיבלת אותו כדי לעזור למסכנים. יש פה קריאת תיגר לא פשוטה, מבחינה פסיכולוגית, יש פה קריאת תיגר לא פשוטה אל הגאוותן. לא פשוטה. כל מקום שהגאוותן נדרש להשפיל את קומתו ולהתרועע עם אפסי ארץ, זה לא לפי כבודו. זה פגיעה יסודית בדימוי העצמי שלו. לעומת גדולתו של הקדוש ברוך הוא, מקום שאתה מוצא גאוותו, שם אתה מוצא אן ותנותו. אמר רבי יוחנן, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אן ותנותו, שנאמר, משפיל דלים. זה גאווה מסוג אחר לגמרי, ריבונו של אללה. כן? מלביש דלים, מלביש ערומים, כן? חונן דלים וכן הלאה. אז הנה, זה עוד באמת כיוון חשיבה יפה. כן, מדוע המציאות העני דווקא היא מרעישה ומזעזעת את התודעה של הגאוותן. כן.
הגאוותן הוא לא עסוק.
תחשבו על דברים נוספים, כי לא נוותר על העניין הזה מהר, כי אנחנו צריכים פה לפצח את העניין הזה בכמה שיותר כיוונים. כן.
הגאוותן הוא בעצם עסוק כל הזמן עם הסביבה. הוא בעצם איך להתנצח על הסביבה, כלומר, איך אני יותר טוב מהשאר. כי הוא עצמו לבד, הוא לא מסוגל. הוא עצמו לבד, זה לא שווה לו. מה בגאווה שלו? איך אני יותר טוב מהוא, איך אני יותר יפה ממנו, איך ההליכה שלי יותר יפה לעומת נשים אחרות שנכון. ולעומת זאת, אני, הוא דווקא, הוא עסוק בעצמו, אני בשלי. ומה, יתנו לה להסתפק בזה, כי אם לא, הוא היה קם והולך, ועושה מעשה בעצמו, הולך לעבוד, לא יודע שאנחנו שופטים אותו, כן, הולך לעבוד, הולך משהו. הוא בעצמו אומר, אני עם הסביבה שלי, עם הסביבה. הוא ואני, והוא, אין לי בעיה עם זה. ודווקא הגאוותן, הוא זה שצריך, הוא זקוק לסביבה. הוא זקוק לסביבה יותר מהאני, זה האנטיתזה שלו. שאני אומר, אני משלים הסביבה, יהיה, יקבל, נקבל, ניתן, ניפול, זה בסדר. הגאוותן חייב את הסביבה, כי אם לא, אין לו על מי להתעלות, אין לו על מי להיות מלמעלה.
במילים אחרות, אם אני הבנתי אותך נכון, אתה אומר, הגאוותן הוא האני הגדול ביותר. שהגאוותן רואה את האני, זה בהמשך לדברים שאמרנו מקודם, אבל יש פה עוד היבט, יש פה עוד היבט מעניין. מה מעורר האני בגאוותן? הוא מעורר בו את המחשבה של בעצם אין אני גדול ממנו. הוא מקבץ נדבות וקלשונך, מה שיקבל יקבל, והכנעה. אבל הוא כל היום מקבץ נדבות ותלוי בבני אדם, כן? שיתנו לו כבוד ויכירו במציאותו וידברו עליו כמה הוא נחמד וטוב. הוא קבצן גדול. כלומר, האני הזה זה המראה של הגאוותן. בעצם שומו שמיים, אין אני יותר גדול ממני. תסתכל מה לימד אותי האני הזה. לא שהוא שמח על מה שהוא לימד אותו, הוא עושה לברוח מה שהוא לימד אותו. אבל פשיטת היד של האני גורמת לגאוותן להבין שאין פושט יד גדול ממנו. כך אומר רבי ישראל מסלנט. אין מקבץ נדבות גדול יותר מן הגאוותן. כך אומר רבי ישראל מסלנט, באמרותיו. אפשר לראות את זה בתנועת המוסר של רב סדן, כן? כך כתוב שמה, כן? באמרותיו של, של, של רבי זודי מסלנט, כן? מובא שם המשפט הזה. אין מקבץ, אין נצרך לבריות, כך כתב. אין נצרך לבריות יותר מן הגבתם. זה גם הגילוי הגדול שאני גורם. סתלק מכאן. מה באת להזכיר את אבוני? כן? בבחינה זו. עוד משהו, נו, לא נוותר, עוד משהו קטן. מה אתם אומרים? או שאתם מסתפקים בזה, ירדנו עליו רצח. ככה, ברוך השם. אבל לא צריך יותר מזה, די בזה, כדי כבר להוריד את הראש לחצי התורן. להתחיל לקחת את הדברים ברצינות. כן. וזה, אז אם אפשר, מישהו רוצה להוסיף משהו, בבקשה. בכל אופן, זה העניין של... האוזניים, האוזניים. לא ישמע דברי העניים האומים. בריח פה, חוש הריח, איך הוא מתבטא? בעומדו אצל העניים, ממשיך החשבון עם העניים. החשבון של הגאוותן עם העניים, ממשיך גם דרך החותם. בעומדו אצל העניים, או כשנכנס לבתיהם, הם שרוכים בעיניו. אולי מאותן סיבות שציינו מקודם, הם שרוכים בעיניו. בעיניו. כן.
זה
ככה אומרים,
שרוכים בעיניו.
בעיניו הם שרוכים, בעיניו.
זה
בעין,
לא
בעבר. כן. לא, הם
שרוכים.
מה?
שרוכים בעיניו.
זה בעין, עדיין יש לנו בעין. שרוכים לפי דעתו. שרוכים בעיניו, לפי דעתו, לפי השקפתו.
יש מוצא את הקשר בין
האף לאף. כן. העניים האלו, הם כל כך מציקים לו... עד שהם שרוכים בעיניו. עד כדי כך. הוא מקצה אותה מחמת מיאוס. זה דרך נפלאה אגב. שמישהו לא מצא חן בעיניך, תכתוב עליו את הפרוטוקולים של זקני ציון. אז זהו, אין לו כבר לגיטימציה. זה דלגיטימציה של העני. בהתחלה לא ישמע. אבל זה לא נגמר בלא ישמע. כן? לא רק פעולה שלילית של לא. אלא גם הם שרוכים, זה ביטול גמור. שרוכים זה רקוב. דבר רקוב זה דבר שהוא מפורק מבחינה אורגנית. הוא התפרק, כן? זהו, שרוכים בעיניו. ואף בדבריו ידבר, או... ואף בדבריו ידבר על צדיק, עתק בגאווה. מה החשבון של הגאוותן עם הצדיק? זה כבר יהיה לנו קל יותר להבין. מה החשבון של הגאוותן עם הצדיק? הצדיק הוא זה שבעצם נוכחותו גורמת לגאוותן להבין מהי אמת ומהו שקר. מכיוון אחר אבל, האני מכיוון שלו, כמו שאמרנו, הצדיק מהכיוון שלו. אגב, יש בעיה נוספת לגאוותן. למה? מה הבעיה הנוספת של הגאוותן עם הצדיק? כי הצדיק מקבל את הכבוד הנקי. מבלי לפשוט יד.
מה שווה למדרגה
הרוחנית
ביותר?
מה?
מה שווה למדרגה
הרוחנית
ביותר?
כן. תגיד אתה.
אני השפל ביותר. כן. אז עכשיו הוא עומד...
מי השפל?
כן.
הבנתי. מי השפל, שזה אני, לצדיק. זאת אומרת, הצדיק מראה דוגמה של כבוד אמיתי. אין כבוד אלא תורה. זה כבוד מסוג אחר לגמרי. זה כבוד שמבוסס על אמת. כבוד שמוסד על אמת. לא כבוד שקרי. אז זה מצד אחר. אני, הוא מראה את השפלות, ובעצם מעורר, כן, את הכרת השפלות של הגאוותן, שבזה הוא בורח. ואילו הצדיק מוכיח אותו בזה שהוא מראה לו מהו כבוד אמיתי. בוא ותראה איך מכבדים אותי, אני לא אומר מילה. שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה והוא הדרה. עצם מציאותו בעיר. הוא לא רושם כל מיני מודעות ופרסומות, היום אני אדרוש פה, בוא ותשמעו אותי, איזה חוכמה יש לי, מכריזים עליו. לא, לא. עצם מציאותו בעיר. בזמן שהצדיק מצוי בעיר, כן? הוא הודה, הוא זיווה והוא הדרה. הוא הודה. מצד חוכמתו של הצדיק, חוכמתו היא פועלת, זה נקרא הוד, הוד חוכמה קדומה, הוד זה רמז לחוכמה, כן? הוא זיווה, זיו זה יותר נוגע להשפעה הסגולית הפנימית, זיו פנים, זיו איקונים, קלסטר פנים, אנחנו מכירים את זה פרשת שבוע שלנו, כן? בעניין של קלסטר פניו של יצחק שהיה דומה לאברהם, והדרה זה הכוח והממשלה של הצדיק. כבוד הדר, מלכותו. הוד חוכמה, זיו סגולה פנימית, שבלי עומר ובלי דברים, הכלי מתאהר מעצם יצוותו של הצדיק. והדרה, מלכות וממשלה של הצדיק. לא מכוח מנדטים. יש כאלה שהם שולטים, למרות שאין להם תפקיד רשמי. הולכים אליהם ולא לבעלי התפקידים הרשמיים. עצם מציאותו של הצדיק בתוך העיר. היא כבר מזכה אותו בהשפעה חזקה מאוד בשלושת המישורים האלו. חוכמה, סגולה, הנהגה וממשלה. וזה התוכחה הקשה שהגאוותן נפגש כאשר הוא פוגש בצדיק. הוא שואל את עצמו, יואו, כמה אני מתאמץ. וכל מה שאני מתאמץ, הכבוד שנותנים לי, כן? כבוד שנותנים, זה לא בגלל שאנשים רוצים לתת לי את הכבוד. זה בגלל שאני משקר אותם. זה בגלל שאני מסווה את השקר הגדול. אני משלה אותם, משקר את עצמי. אבל אם לא הייתי עושה את כל הפרסום, אף אחד לא היה מתקרב אליי בכלל. ותראה את הצדיק הזה. יושב ספון בביתו, לא מוציא את ראשו מן הבית, ואנשים לא מפסיקים לדבר עליו. איך מכירים אותו בכלל? זה פלא בעיניו. אבל במקום שיחולל את המהפך, ויעשה תשובה, וישבור את עצמותיו, מדבר גרמי, לשבור את עצמותיו בשביל האמת, במקום זה הוא עורף את ראשו של הצדיק. מדבר על צדיק עתק בגאווה. מה זאת אומרת מדבר עליו עתק בגאווה? אתם חושבים שהוא צדיק, אתם יודעים, אני ראיתי אותו אתמול, מסתכל על אישה בשוק, אני ראיתי, כן, כן. ואתם יודעים איך הוא מדבר, ואתם יודעים איך הוא שונא את ההוא ואת ההוא, מתחיל להפיץ שקרים על הצדיק. עכשיו, זה לא כך הולך, כי אם הוא צדיק גדול, יודעים שהבן אדם הזה הוא משקר סתם. אבל הוא עושה את זה בחוכמה. מי עשה את זה בחוכמה? קורח. עשה את זה בחוכמה. עד כדי כך שהוא משך 250 ראשי סנדראות, שבחוכמתם היו ראויים להיות ראשי סנדראות. 250 ראשי סנדראות. אליצור בן שדיור וחבריו, כמה, איך, לא היה אומן.
גם המרגלים.
זה הגאוותן החכם. הגאוותן החכם. המרגלים, סרט המרגלים, בחוכמתם האדירה, היה צריך לחסן את יהושע בן נון מפני התרמית שלהם, שהיה שמו הושע, והוסיף לו יוד, כדי לחסן אותו, כדי שירד לסוף דעתם של המרגלים, וידע את השקר שצפון בדבריהם. זה לא פשוט להתמודד עם גאוותנים חכמים. ככל שהגאוותן הוא יותר חכם, הוא יותר מסוכן. ככל שגאוותן הוא פחות חכם, גס ובנאלי, יותר קל להתגונן מפניו. הרבה יותר קל להתגונן מפניו. כן. אז כנראה שהוא מדבר עליו עתק בגאווה בצורה מחוכמת. כן.
אני, אף שהוא דורש ממנו, פושט את ידו לפניו, הוא, אפילו, ואפילו שהוא מגיע לרמה שהוא מסריח בעיניו, הוא עדיין נמצא בתהליך, הגאוותן, בתהליך של שב ואל תעשה. אבל עם הצדיק, שברגע שהוא רואה אותו...
אז זה איום ממשי.
בלי שהוא עושה כלום הצדיק, הוא כבר מקום ועשה, הוא קם ועובר. הוא קם ועשה פעולה. פורס בקום, ושב ואל תעשה.
יפה מאוד.
פורבר בלקום ממש ועשה פעולה.
כן, אתה רוצה באמת לעשות חילוק, לומר שיש חילוק בין התגובה של הגאוותן כלפי אני, לבין תגובתו כלפי הצדיק. כלומר, אתה רוצה לומר שהצדיק הוא איום יותר
גדול. בלי שהוא יעשה כלום.
כי הוא מראה את האלטרנטיבה לכבוד המדומה, כן? כל מה שהוא בונה עליו את תהילתו הגאוותן, הצדיק מראה אופן אחר, אמיתי יותר. הוא ממש שובר אותו מן היסוד. נכון. 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 יפה מאוד. אוקיי. עוד משהו, ישערה, שרוצה להוסיף. כן?
יש לה שלושת המדרגות האלה.
כן.
הגאוותן, איפה שהוא מבין שהוא אחרון מתחילת הסיפור הזה.
כי יש... רגע, סליחה, אני לא הבנתי את ה... כן? הגאוותן, כן?
שלוש מדרגות, את הצדיק, אני ואת הגאוותן. אתה מבין שהוא בתחתית המדרגה, כי אני לא צריך
להתחזק
את השקר.
אני מודה בחסרונות.
כן,
הוא נזקק, שני נזקקים לבריאות, אבל הוא אומר, טוב שאדם פושט אורות בשוק ולא נזקק לבריאות, בסדר, אבל הוא לפחות לא צריך לתחזק את השקט.
כן, הוא בתחתית המדרגה, נכון.
עכשיו, הצדיק, הוא לא נזקק לאף אחד, והוא אפילו עוד נותן ומה זה, אבל הוא צריך לתחזק את השקט, אז הוא נמצא איפשהו מתחת לדרגה
התחתונה. בעצם אני, הוא מראה את השפלות היסודית של האדם, הצדיק מראה את הכבוד האמיתי של האדם, והגאוותן לא בזה ולא בזה. הוא משולב בציות.
אין לו אמת.
באו השניים האלו ותפחו עליו על פניו, כל אחד מהכיוון שלו, נכון?
אנחנו עיניו מראות.
לחזק את מראה ממשל?
חבר.
כל עוד הוא ראה רק את העני, הוא הרגיש מעליו. הוא הגאוותן מרגיש מעל העני. אפילו שזה מוסך בעיניו, הוא מרגיש אבל מעל העני. ברגע שהוא גילה את הצדיק, הוא הבין שהוא כבר מתחת לעני.
רק אז בעצם.
ואז בעצם, בשביל זה הוא הולך על הצדיק, עליו הוא פועל את הפעולה, כי הוא אומר, כל עוד הצדיק קיים, אני מתחת לעני. אבל כל עוד, אם אין צדיק, זה רק אני והצדיק, אני מעל העני.
יפה, יפה, יפה מאוד. חידושים גדולים. ברוך השם. אז בואו נראה קצת הלאה. עכשיו, ואף בדבריו ידבר על צדיק עתק בגאווה. עתק זה שקר, כן? עתק זה דברים המוסרים, כן? עתק זה היעתק צור ממקומו. לדבר עתק זה לדבר דברים שמוסרים מן המציאות ואין להם כלל מקום. וגם ניכרת בעניין מאכל ומשקה ובמלבושי בגדי גאווה מלבושי נוכרי. נוכרי זה זר. כן? ועל זה הוזהרנו בתורת משה שנאמר ולא תלכו בחוקות הגוי, וכתיב ובחוקותיהם לא תלכו, ונאמר ישמר לך פן תנקש אחריהם. שימו לב, בעניין של מאכל ומשקה ולבוש, הגאווה תתבטא בדרך כלל בסדרי אכילה מאוד מסוימים. עוד מסוים. איזה אכילה זו תהיה? מה? הוא לא יוכל לאכול פלאפל בדוכן. לא יוכל לאכול, נכון. כן. סעודות גורמה במקומות יקרים. הוא יעדיף כמובן את הערב על פני המועיל. כן? הערב על פני המועיל. שהערב מטפח מאוד את ההרגשה. כן? החומרנית. כוחו של הערב זה ליצור סערת חושים, סערה חושנית, כן? שנותן לאדם את הרגשה, מחזק מאוד את הרגשה של אני בפסיעות. נוסף לזה, אכילה במקומות, כמו שאמרנו, יוקרתיים מאוד, שזה מטפח את הגאווה הרוחנית. כלומר, לגאווה יש כמה מישורים. הרגשת אני בפסיעות, היא צריכה לקדוש ולהציף את כל המישורים של האדם, את מישור הרוח, לכן צריך שהכבוד יהיה יותר מעודן. לא מספיק לאכול פלאפל בדוכן. צריך שזה יהיה במקום יוקרתי. זה נותן את הרגשת התרוממות, כן? או גבהות הלב היותר עדינה, כן? אני שייך לחברה הגבוהה. מצד האוכל הערב, זה מטפח את הגאווה הגופנית. כן? שערה חושנית חזקה, כן? שמטפחת את הגאווה הפיזית. מה? ההתרוממות צריכה להיות בכל המישורים. אדם צריך להרגיש את עצמו בולט. מה? הענב ייזהר מאוד. הענב ייזהר מאוד מאוד שהפעולת האכילה שלו לא תיצור מצב של חוסר איזון בין אני ואתה. אם אתה גומר את האכילה שלך ואין לך כוח לדבר עם החבר עכשיו, כי אתה מדוכדך עכשיו בגלל הרגשת המלאות, והמשקעים שהתענוג של האכילה משאיר בך, אם אתה לא מסוגל לדבר עם הזולת, נפלת. אתה כבר לא כללי. אתה כבר, איך אומרים, אחרי האכילה אתה כבד, אתה כבר לא יכול לקפוץ מהפרט אל הכלל. אתה מבין? כן? תש כוחך. המחשבה לא מחודדת. הרצון הטוב לא פעיל. כן? אתה מרגיש שאתה כבד מאוד, כמו הייתי לופרת. קשה לך מאוד כרגע להקשיב לשני. כן? במצב שצריך להיזהר מזה. אדם צריך לאכול במידה ובמשקל, כדי שהאכילה לא תגרום לו ירידה ופיחות מוסרי. הענב? יכול להיות שהוא יאכל ערב. אבל הוא יאכל ערב ויודה וישבח לשם יתברך על המאכלים ערבים. אילנות נעים שבראת להנות בהם בני אדם, שהוא יהנה ממראה אילנות ומאוכל מטעם המאכל וישבח לשם יתברך. כן? הוא לא ישיר את זה בלתי מוכר. מה? ברכת המזון, צפצוף הזרזיר. צפצוף הזרזיר. הוא לא מתכוון למה שהוא אומר. מן השפה ולחוץ. מן השפה ולחוץ. יש קושי עצום בשלמות הכוונה. יש קושי עצום בשלמות הכוונה. למה? כי זה אנטי, זה בדיוק הפוך. אתה מבין? איך אני יכול לשבח את הבורא שהוא נתן בשעה שאני במרכז, אתה מבין? הוא לא אומר את זה במילים. אבל איך אני יכול לשבח את הקדוש ברוך הוא כמקור בשעה שאני מרגיש? כן? צריך להבין, אגב, הגאווה שאנחנו מדברים עליה פה, כן? נכון שיש לה מדרגות שונות, אבל אין אדם שלא נופל בזה. ואיך אני יודע? כשאתה מתפלל ולא מחריד אותך המילים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהמילים האלה לא תופחות על פניך, שהן לא מרעישות אותך, סימן שהציור הזה של מלכותו יתברך הוא ציור, ציור לא מציאותי. רגע, לא, ציור זה מציאות. הציור הזה הוא לא מציאותי. זה לא מתלבש, כלומר, אלוקינו מלך העולם. זה לא מתלבש. לא בגלל שאתה לא מבין את המילים. הציור הזה לא מוצא מקום בלב. למה? כי הלב תפוס על ידי ציורים אחרים. מה אתה מדבר איתי על ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בשעה שאני, יש לי רעיון עבודה עוד שעה לאיזה משרה חשובה. זאת אומרת, לא הוא מנהיג את העולם. עכשיו הבוס, שאני הולך להתראיין אצלו, הוא מנהיג, אתה מבין מה שקורה פה? זה דק. אבל צריך להבין, כשאנחנו נפגשים עם השפה האמונית, והיא לא עושה לנו את זה, יש פה התנגשות בין שני שפות, והשפה התחתונה, שפת המקרה, שפת ההתנהלות המקרית, שפת ההתנהלות של כל דעלים גבר, שפת ההתנהלות התקשורתית, האנושית, היא משכנעת אותנו יותר. היא לוקחת את ליבנו. היא משקיפה בבוז, בזלזול, על החוקיות האמונית. והחוקיות האמונית נשארת לכל היותר כנושא טוב לדרשות. נושא טוב לדרשות. היא מוגבעת ומסתלקת מהשטח התחתון של המציאות, ששם היא צריכה לפעול, שם צריך להיות ניכר כוחה בעיקר, והיא עולה למעלה לאיזה מקום כזה אריסטוקרטי, כן, צער הרמוני של טקסיות כזו או אחרת, בשולי החיים, מחוץ לאורכי החיים, איפה שהדם של החיים זורם. היא לא זורמת שם כבר. רואים בעליל שהשפה האמונית, יש מקומות שהיא לא מגיעה. יש את אותם כיסים של עולם תחתון, ששם שולטים ברוני הסמים הגדולים. כן? לשם המשטרה לא נכנסת. לשם... משם היא מפחדת להיכנס, כן? אי אפשר לשלוט שמה. מפקירים נתחים שלמים של המציאות הנפשית, המציאות המעשית, מפקירים אותם בידי, כן? כוחות אחרים. אם שואלים אותי, כך אני נוהג לפרש, כך אני נוהג לפרש, או לפחות להבין, לעשות חשבון נפש עם עצמי, בשעה שאני אומר פסוק בתהילים, והוא לא מרעיש אותי. זה סימן לא טוב. זה סימן שאני לא מרוכז ולא מתבנן בתכלית החיים. זה סימן שאיבדתי את הראשית, בראשית ברא אלוקים. זה סימן שאיבדתי את האחרית, ביום ההוא יהיה השם אחד לשמו יוחד. זה סימן שאיבדתי את ההווה, שבתוכו פועם הדופק של הראשית ושל האחרית. זה הסימן. אני מודה, לא מתבדה. לא נורא, לא נורא, לא צריך להלקוט את עצמנו על זה, אבל להיות כנים. אני לא מרוכז. למה אני לא מרוכז? כי שולט בי כוח אחר. כואב לי הבטן, כואב לי הראש, עבד לי כסף, כן? אני מפחד מדבר כזה או אחר. משהו קורה בי שלא מאפשר לי לאחוז בידו של הקדוש ברוך הוא ולומר, בך נבוס צרינו. משהו לא מאפשר לי. משהו דוחק אותו החוצה. משהו יותר משכנע. אתם מבינים את העניין? אני בכוונה אומר את זה בצורה הזו. שלא נפסיד את העניין, כי אפשר לדבר עד מחר על הגאוותן פה בפסוקים, כן? אבל צריך להבין. צריך להבין. הגאווה היא מצב נפשי בסיסי במדרגות שונות, שכל אחד מאיתנו חווה אותו. כל עוד מציאות השם היא לא עיקר. כל עוד מציאות השם לא גורמת לי לשלוט על הדיבור, לא פועלת עליי ממש. כמו שאמרתי, כלב הפועם באוויר, באיברים, כמלך היושב בגדוד. כל עוד מציאות השם יברך לא פועלת עליי פעולות, כן? כאלו ואחרות, עדיין השלטון הישן של האני, עדיין יש לו כיסא התנגדות. עדיין הוא לא נתבאר מכל גבולנו. עדיין לא קיימנו וביארתם הרע מקרבכם. בסדר, בשביל זה אנחנו חיים עדיין. סופר על אחד החכמים שבא פעם לבקר את חברו החולה, אשתו הזמינה את חברו של החולה, של בעלה, שהתפלל עליו. והוא התחיל להזכיר את אבנותיו, שהוא לא לומד מספיק תורה, וכל זה אומרת האישה, אני הבאתי אותך לברך ואתה מקלה. אז מסבירים בעלי המוסר, הייתי אצל אחד בעלי המוסר, הוא אומר שהסיבה שהוא אמר את זה ליד מיטתו, כמה הוא חסר, זה כדי שמן השמיים ייתנו לו לחיות עוד, כי יש לו עדיין מה להשלים. אדם לא ראוי לאריכות ימים, אם אין לו מה להשלים, אם הוא חושב שאין לו מה להשלים, אתה חושב שהגעת לקצחה ושלמותך? טוב, אז דודי ירד לגנו, ולקט שושנים, בוא. תעבור מן העולם הזה, פה זה רק בשביל כלים שבורים, חביבי. מי שהוא לא כלי שבור בעולם הזה, אין לו מה לחפש פה. אין לו מה לחפש פה. אין שלם מכלי שבור. וזה מה שרצה אותו חכם להגיד. מעל מיטתו, על ארז דווי, הוא אמר, כוי כמה מעט תורה למדת, כמה מצוות עוד לא קיימת. ואיצה, ונתרפא, ועמד על רגליו. אז אשתו הבין את העניין הזה. מה?
אין שלם מלא ונשבר.
כן, הרבי מקוצקי, מה אינטו אמר את זה? נדמה לי שזה. אנחנו צריכים פה לעצור, אכילה, אכילה, אנחנו באיחור גדול, אנחנו צריכים כנס אחרי, של השיעור.
אנחנו נתבור, זה הכל, זה הכל.